טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום, פרק י"ז, הכותרת תתהלך לפניי ויהיה תמים. נקרא את הפסוקים. מקום מספר 1, ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים. ואת עיניו הריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני נבר איתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפרתי אותך במאוד מאוד, נתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים וזרעך אחריך. תהי לך לזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. קראנו באופן רציף את הפסוקים, עכשיו בואו נתעכב פסוק פסוק. פסוק ראשון, יש פה כמה דברים מיוחדים, נקרא אותו עוד פעם. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי. פה מופיע לראשונה שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא אני אל שדי. מה זה השם הזה? מה הכוונה אני, מה זה אל שדי? יש כמה פירושים, התמקד בעיקר ברד"ק. הרד"ק אומר שהמושג אל שדי הכוונה חזק מנצח. מה הכוונה מנצח? כנגד כל הסיכויים. שמופיע הרבה פעמים שם שדי בתורה, זה ביטוי שמשהו יוצא מגדר הרגיל. ולמה פה מופיע השם הזה? מה יוצא מגדר הרגיל? כי ממש לא הגיוני שאברהם בן 99 ושרה בת 90 אמורים ללדת. זה לא הגיוני. במיוחד שאנחנו יודעים שלפי התכונות הפנימיות שלהם, שרה בוודאי לא הייתה מועלת, היא עקרה. מטבעה היא עקרה. אבל יש מושג שנקרא אני אל שדי. מה זה המושג של השם המיוחד הזה? כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הטבעים, בסוף מי שמנהל את העולם מזה, ריבונו של עולם. אז הוא מנצח את הכל. גם למשה נאמר בפרשת ואירה, לא ואירה, ואירה, אחרי פרשת שמות, שקדוש ברוך הוא אומר לו משה, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. בשם שדי, שהפיכת הטבע הרגיל, כנגד כל הסיכויים, השם הוא זה שקובע מה יהיה בעולם. ככה מסביר הרד"ק. אז הוא אומר לו, אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים. מה קשה על הפסוק הזה? יתהלך לפניי ויהיה תמים. מה קשה? איך? לפני הקדוש ברוך הוא. דווקא זה מסתדר, כמו את האלוהים יתהלך נוח. אבל מה שמה שעד עכשיו הוא לא היה תמים. מסכימים? פשט, בוא נאמר פשט. יתהלך לפניי ויהיה תמים. עד עכשיו הוא לא היה תמים? אם אברהם לא היה תמים, איפה אנחנו נמצאים? כמה ניסיונות הוא עבר בית אב, כמה ניסיונות הוא עבר. מה זה פתאום ויהיה תמים? איך? איזה ציווי? לא, אבל עד עכשיו הוא לא שאל שאלות. עד עכשיו כל ניסיונות חשבוך, הוא אמר, הולך לך מארציך, הוא עמד בזה או לא עמד בזה? עמד. אז מה יש לה פתאום ויהיה תמים? רש"י אומר, איזה מצווה הוא קיבל עכשיו, הולך לקבל מצוות ברית? מילה. עד שהאדם לא מל, הוא לא שלם. יש פגם. דובר על הסחרים. כנקבות, גם מה קובע אם הילד יהיה יהודי או לא? אבא או אמא? אמא. אצל אישה יש לה ברוחניות הנשמה, צורה מתוקנת מאוד. הגבר הישראלי צריך לעשות ברית מילה. עד שהוא לא עושה ברית מילה, הוא לא שלם. לכן אומר רש"י, תמים זה מושג שלמות. על מי נאמר הוא תמים? יעקב אשתם יושב אוהלים, יצחק נקרא עולה תמימה, נכון? אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. תמימות זה גם שלמות. במקרה הספציפי שלנו, עד שאברהם לא יעשה ברית מילה, אין לו שלמות אמיתית. ככה אומר רש"י. אז הוא אומר לו, אני אל שדי אתהלך לפניי ויהיה תמים, פסוק ב', ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. איזה ברית? ברית מילה. מה עוד? ברית בית אביב כבר הייתה מזמן. ברית הארץ מצוין. מה עוד? מה רש"י אומר? מה רש"י אומר? שתיים, ב', ואתנה בריתי, ברית של אהבה, וברית הארץ להורישה לך על ידי מצווה זו. ברית של אהבה, זה הקשר שממנו נוצר עם ישראל בעצם. הקדוש ברוך הוא נקרא אברהם אוהבי. אוהב את אברהם, בחר בו, אחר כך ביצחק, אחר כך ביעקב. זה ברית סגולת ישראל. חוץ מזה, ירושת הארץ. ארץ ישראל, כמה פעמים בחומש נקראת ארץ ישראל? נקראת בכלל ארץ ישראל? איך נקראת ארץ? כנען. למה נקראת ארץ כנען? למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? על שם מי? כנען. מסכימים?
כן.
כמה עמים שלטו בארץ? שבעה. אז למה נקראת דווקא כנען?
זה עמים שיצאו מכנען.
מעולה. לא הרבה שמים לב, פרשת נוח קראנו, ההתפלגות של שם חם ויפת, אז כתוב בצאצאי חם שכנען הוליד את מי? את רוב עמי כנען, את האמורי ואת החיבי ואת החיטי ואת היבוסי ואת... זה בנים של כנען. נכון שגם נהיו העמים בסוף, אבל ארץ ישראל נקראת השם האבא, בסדר? דבר שני, כנעני בתנ״ך זה גם מילה נרדפת למה? כנעני בתנ״ך זה גם מילה נרדפת למה? לא, יש עבד כנעני, עבד זה, זה לא מלא נפת. סוחר, כנעני בתנ״ך זה גם סוחר, יש כמה הוכחות מהפסוקים, זה גם, זה סוחר. למה ארץ נקראת ארץ כנען? לפי זה?
ארץ
שהרבה סחרו בה, למה? הרבה עבור דרכה, למה? כי מפגש ארצות בין אפריקה, אסיה ואירופה, בסדר? כמו שהחסידות, הנשרים, כל שנה נודדים מהצפון בסתיו לדרום והפוך בזה, זה מקום מפגש גדול מאוד של ארצות, ולכן זה ארץ מסחר. היה בה מסחר מאוד גדול, אבל לא מספיק. שזה כל זה ארץ כנען, אז הזוהר אומר, המקום היחיד שאפשר באמת לעבוד את השם ולהיכנע בפניו, איפה זה? ארץ? ישראל. לכן נקראת כנען משום כניעה. לריבונו של מה? הזוהר. כן? זה מקום שאתה באמת יכול להיכנע להשם. וזה רש"י האחרון. אני קורא את פסוק ח', פסוק ח', ותתי לך וזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, אומר רש"י לאחוזת עולם, למטה, רש"י 2 ח', ושם אהיה להם אלוהים, אבל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. עד כדי כך חריף מאוד. חריף מאוד. אתה חי בארץ בחוץ לארץ, אתה יכול לראות בישיבות וזה, אבל זה אין מה להשוות את ארץ ישראל לשום ארץ שבא. כנען משון, פה אני באמת נחנק לפה ריבונו של עולם. אז פסוק ב' אני חוזר, ואתנה בריתי ביני וביניך הסברנו, והרבה אותך במאוד מאוד. ריבוי, איזה ריבוי? כמותי, נכון? מי יצא מאברהם? ישמעאל ואדום. חוץ מיצחק ויעקב, שכמה המספר שלנו בעולם היום? כמה שיהודים בעולם? כמה יש? 15 מיליון בערך. טוב, 15 מיליון. אבל איפה הריבוי? בעזרת השם יהיה ריבוי גדול של יהודים בעזרת השם, אבל יצא מאברהם גם ישמעאל ואדום. ישמעאל זה, הרבה מהערבים זה ישמעאל, מהמוסלמים. זה, כמה הם היום מונים? בקיצור, אברהם קיבל פסוק ג' ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור אני הנה וריתי איתך והיית לאב המון גויים ולא יקרא עוד את שמך אברהם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך אז מופיע פה המושג אב המון גויים, צריך להבין מה זה אב המון גויים, צריך להבין מה זה משמעות החלפת השם. טוב, נתחיל. מה אתם אומרים? מה זה אב המון גויים? אב המון גויים.
המון עמים.
אברהם היה אבא של המון עמים? כן. איזה עמים?
של עם אחד.
של עם, עם ישראל.
וגם הוא לא עם כזה גדול.
כן. הסינים והאינדונזים, זה לא קשורים לאברהם כל כך. איך? אז זה כמו שהסברנו מקודם, ככה אתם מבינים. והיית לאב המון גויים, אפשר. מה עוד?
אולי באיכות?
כלומר? טוב, אתה מתקרב, מה עוד?
אולי הכוונת באיכות.
בואו נראה קודם כל את רבנו בחיה, ואחר כך נראה מה אומרים המשך חומה והנציב. רבנו בחיה מקום מספר 5, בפסקה השנייה. היי, כי אב המון גויים נתתיך. היה אברהם אבינו עליו השלום, אב העולם. זה נכון? הוא היה אב העולם? מי היה אב העולם?
אדם הראשון.
נכון? מסכימים? אדם הראשון, אפשר להגיד, כולנו בני אדם. יותר מאוחר כל בני האדם נמחקו במבול, נשאר מי?
נוח.
לכן שהיה מצוות בן נוח. כלומר, מנוח התחילה האנושות פעם שנייה. כולנו בני האדם, אחר כך כולנו בני נוח, ואחר כך אנחנו בני ישראל. נכון שאתם צודקים גם אברהם, אבל אחר כך זה התפלג, יצחק, נבחר, יעקב, נבחר, אנחנו בני ישראל, ישראל זה יעקב. מעולה. אז מה הוא מתכוון פה, היה אברהם אבינו אב העולם? הוא לא היה אב של כל העולם, זה לא נכון. בואו נמשיך. כאדם הראשון שהיה אב המון גויים שכל התולדות משתלשלות ממנו, וחמצינו באברהם שנקרא אדם, מה שדרשו רזל, האדם הגדול בענקים זה אברהם. צריך להבין מה רבנו בחיי מתכוון. שהיה אברהם אב העולם. ודאי שלא מדובר מבחינה גנטית שהוא אבא של כולם, כי זה לא נכון, אלא מבחינה מה? מבחינה רוחנית. עומת נסביר.
אבל איך אפשר להגיד שיש היום,
אפשר להגיד שזה לא. לא, זה מה שהוא אומר. לא מבחינה גנטית שאברהם אב לכל. חכה, מצוין. אני לא יודע מה הוא מתכוון. נכון. לא ישמעאל. יש לך מלא עמים שהיום בארץ שהם לא ישמעאל. מלא, ההודים זה ישמעאל, הסינים זה ישמעאל, היפנים. לא, הרוב לא, הרוב לא ישמעאלים היום. הרוב מוסלמים היום בעולם. הודים לבד יש לך, עקפו את... מה? אתה משווה להודו ולסין ולכל הזה, זה... עוד לא. באירופה, כל אירופה זה זה, לא? באמריקה, איפה אמריקאים? לא יודע. לא, לא בטוח שזה. אה? מהבריטים איפה יצאו? לא יודע, צריך לחקור. אבל אני לא חושב שאברהם היום, ממנו רוב האנושות היום. לא נראה לי. מה? מנוח, שם חם ויפת. אברהם הוא משם, אבל אפריקה זה חם. היוונים וזה יפת. בסדר? נכון? בסדר? לא רוב העולם, זה דרך אגב. יש את המים השמים, מה זה שמים? איפה יצאו? שם, בסדר? הערבים ואנחנו שמים. כן, המוסלמים, לא הערבים. תלוי זה המוסלמים. אבל להגיד שכולם שמים? לא, ממש, העולם ממש. רוב העולם זה לא אברהם. אז מה הוא מתכוון? אב לכל העולם. נגיד את המשך החומה בעל פה. תראו, מה אברהם בעצם הראשון שיצר בעולם, מה? לשכנע את האומות ש... יש השם. מצוין, יש השם. מעולה. כאן הסיפור, אתם זוכרים את הכבשן האש, נכון? כן, אתם זוכרים? סיפור שהוא תרח אבא שלו, היה לו מפעל גדול של פסלים. מכירים את הסיפור. ואז זורקים את אברהם לכבשן האש, אני מדלג על כל השתלשלות, ואז אברהם ניצל מהאש. ניצל מהאש, זה יצר בעולם פלא גדול. איך אברהם ניצול מכבשן האש? בעצם הבינו שמה שהוא מספר, סיפר כל השנים, אמיתי או לא אמיתי? יש בורא לעולם, אין בורא לעולם? יש. אבל לא מספיק להגיד שיש בורא לעולם. אותו בורא שנקרא הקדוש ברוך הוא, לא רק קיים, הוא גם
נמצא,
משגיח, פועל, יודע ומדבר אל עבדיו, נבואה. אחד מיסודות האמונה זה נבואה, הוא מדבר. בזה אותם אנשים שאברהם, כל העשרות אלפים, מאות אלפים, לא יודע כמה שהוא קרב תחת כנפי השכינה, הם לא ידעו שהשם מדבר אל נביאיו, הם ידעו שהשם קיים, ככה אברהם ש... מתי אברהם הצליח לשכנע אותם שלא רק שהשם קיים, הוא גם פועל, נמצא ומדבר אל נביאיו, מדבר בנבואה, דיבר אליו, כאשר הוא עושה ברית מילה. פה אומר המשך חוכמה, אברהם עושה ברית מילה. כשאברהם עושה ברית מילה, הוא אמר לו, עכשיו תהיה אב המון גויים. אב זה רב, כמו אב לפרעו. וישימני לאב לפרעו, ככה יוסף אומר. מה זה אב? הוא לא היה אב של פרעו. הוא היה רב של פרעו, המורה, המתווה דרך. אב פה זה מורה. ולכן, ממתי נוצר את התכונה שאברהם אב המון גויים? ברגע שהוא עושה את הברית מילה, כי המצוות ברית מילה היא מצווה לא קלה. מהרבה בחינות. כלומר, אנחנו ברוך השם, ודאי שעושים ברית מילה. ודרך אגב, המצווה דווקא שהחייתי מצפה שפחות יהודים יעשו, זה ברית מילה. ופועל כמה יהודים עושים ברית מילה? 97 בערך. משהו כזה. איך אתה מסביר את זה? 90? מה? כדאי זה אחר כך, נכון, אתה צודק. כן. אבל היום אף אחד לא עוקד. היום המציאות ימינו ותרק מצוות, מה המצווה? היא לא קלה. גם נקרא מצוות נושנה, נראית פגנית, לא שואלים את התינוק, אכזרית, ואף על פי כן, גם אתאיסטים הכי גדולים, הרבה מאוד עושים ברית מילה, איך אתה מסביר את זה? סוד? זה הסברים, לא נזכר רגע לזה. אבל זה, כשאברהם עושה ברית מילה בגיל מאוחר, ולא רק הוא, כל בני ביתו, כל עבדיו, כל הפמליה הגדולה שלו, מה זה מראה לכל מי שסביבו, שנבואה זה אמת או לא אמת? אמת. הוא קיבל נבואה מהשם לעשות ברית מילה. למה שבן אדם יעשה ברית מילה אם זה לא ודאי אצלו שהשם אמר לו את זה? כלומר, עד הברית מילה, אברהם הצליח לשכנע את העולם שיש בורא לעולם. מהברית מילה שהוא עושה מעשה, מצווה כל כך לא פשוטה, איך הוא עושה מצווה כזאת בוודאי שהשם דיבר אליו? וזה מה שמשכנע את הגויים, שלא רק שהשם קיים, גם שהוא פועל, משגיח, מדבר, מנבא. בסדר, מובן? נכון. יש, אבל אני חושב שאברהם הראשון שעשה פגיעה בגוף כזאת, בגיל כזה מבוגר וכו'. אחר כך גם צריך לדבר על עבודת המולך. האם באמת צרפו את הילדים, רק העבירו אותם, אבל כן, כן. בכל מקרה, איך? כן, פה אברהם עושה בעצמו, אתה מבין? בסדר? יפה. הנציב מוסיף עוד משהו. היום יש יצר לרצוח היום? לא, כנראה שלא. לא שאין רציחות, אבל אין יצר לרצוח כמו בעבר. עם כל הבעיות שיש בדורות שלנו, ויש בעיות אף אחד לא מתעלם, לפחות תפיסת מרן הרב פוקס זצ"ל, שדורנו מהדורות הגדולים ביותר שהיו לעם ישראל. כלומר, אם אתה פותח תנ"ך, אתה רואה ירחם השם. דורות בעייתיים מכל הבחינות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא היה דברים כאלה כמו, נורא, נורא והיום. נגיד פסוקים, פסוקים קשים מאוד. ולכן היה גלות. היום ברוך השם, אנחנו בתהליך של גאולה. כלומר, עם ישראל הוא עם טוב, וגם העולם מתקדם. גם העולם מתקדם, בזכות מי הוא התקדם? בזכות עם ישראל. עם ישראל התפזר בכל קצוות תבל, ולימד את העולם דרכי מוסר. ככה כותבים הרבה הוגי דעות גויים, להבדיל גם הרמב״ם מציין את זה, דברים פשוטים. כלומר, פעם היה יצר לרצוח, היום אין יצר לרצוח. אז למה רוצחים? או קנאות דתית, שוטפים את המוח, או משהו נפשי, אין היום ממש יצר לרצוח. כלומר, עם ישראל פעל בעולם בזכות מי? אברהם. כמו שאברהם ראש האומה הישראלית לימד את העולם דרכי מוסר, ככה בניו שהתפשטו בעולם לימדו מוסר. והיית לאב המון גויים, לא מדובר גנטית, מדובר מבחינה רוחנית, שאברהם אבינו וילדיו עד היום ישפיעו בעולם הרבה תורה. בסדר? מובן מה זה? לא רק מבחינה גן, מבחינה רעיונית, אב המון גויים מבחינה רוחנית. דרך אגב, לחתית זה דבר מדהים. גר שמתגייר יכול להגיד בתפילת 18, אלוהינו ולאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, וסיים מגן אברהם? יש בזה דיונים, להלכה כן. להלכה כן, וכשמעלים גר לתורה, איך אומרים? בן אברהם. לא, גרה לא אומרים תורה, אבל גרה, איך אומרים ברפואה וזה? בת? שרה. למה? כי אברהם ושרה הם ראש המגיירים. לא מבחינה גנטית הם בא, אבל זה אב המון גויים. כלומר, זה הלכתית גם מבוטא. אב המון גויים גם הלכתית. שאפשר להגיד אלוהינו ולאבותינו, כי אברהם ושרה הם ראש הראשונים שגיירו אנשים. בסדר? אז אומר הנציב, הפעולה של עם ישראל בעולם, כמו אברהם, אב המון גויים, שיהיו לו ילדים שיפשטו, שיצליחו להעביר את המסרים של הטהרה והמוסר בעולם. בסדר עד לפה? מעולה. עכשיו, אומרת הגמרא, מקום מספר 9. אברהם הוא אברהם, בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. אברהם בלי אי, אב ארם. אברהם, אב ארם. לא שתיבות כזה. כי בהתחלה אברהם היה בארם, איזה ארם הוא היה? ארם? נעריים, שם הוא השפיע, שם הוא פעל. בהתחלה הוא נקרא אברהם בלי אי, אב לארם, הוא השפיע על ארם. שרי היא שרה, בתחילה נעשית שרי לאומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. השם שינה את שמה, כן, פסוקים כמה אחר כך, מאיפה שראינו, משרי לשרה. כלומר, היוד ירדן, הגיע מה? איזה אות? איי. איי. המדרש אומר דבר מדהים, מה המדרש אומר? שהיוד שירדה משרי לשרה, מה עשתה היוד? בכתה לפני? חדש ברוך הוא, איך הורדת אותי משרי הצדיקה, מה יהיה איתי? מה חדש ברוך הוא? אל תדאגי. אני אצרף אותך למי? יהושע בן נון. אמא של יהושע קרא לו הושע, תקופה יותר מאוחרת שונו לו את השם ליהושע. מה, כלומר, אותה יוצא שרה שנפלה, שרי, הגיעה ליהושע. קראו לו בהתחלה הושע, הוסיפו לו יהושע. אני אשאל אתכם שאלה טובה. מה ההבדל בין היוד של שרי ליוד של יהושע? מצוין, זה בהתחלה, זה בסוף, חוץ מזה. מה יש ליוד של יהושע שאין ליוד של שרה? שווה, מצוין, ליוד של יהושע יש שווה, יוד של שרי אין. לפני כמה שנים למדתי עם הבת שלי, התחלנו ללמוד ספר יהושע. ספר יהושע, שופטים, סדר ככה. לא זוכר, הייתה כיתה איזה בית או משהו כזה. ואז עומדים על ספר יהושע, אומרתי, למה קוראים לו יהושע בן נון ולא בן נון? כולם בן, 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 פה זה בן, בן נון, עם חיריק, למה? שאלה חזקה, נכון? ראיתי את הרד"ק, אני חושב, הרד"ק אומר, מבחינה יצורית של להגות, מה עוד תקל להגיד, יהושע בן נון או בן נון? בן נון, כי נון ונון, בן, נון סופית ונון, יותר קל שזה אותיות. דומות להגיד בן נון, יותר מסתדר. יהושע בן נון, לעומת יהושע בן נון, אתה יותר נתקע. לכן עשו את זה בן נון. היא פחות, נראה לי, אהבת התשובה, חיפשתי התשובה יותר, יש מדרש מדהים. המדרש אומר שהיוד של שרי פחתה לפני החדש ברוך הוא, אמר, אני אעשה פתח ליהושע. אבל מאיפה להשואה? אבל היוד של שרי היא בלי ניקוד. ושל יהושע זה עם ניקוד. מאיפה לקחה את השוואה? תשובה, היא לקחה את זה מהסגול של בן נון, יהושע בן נון, סגול, היא לקחה לו שתי נקודות, נוצר שבח, מה נשאר? נקודה אחת, יהושע בן נון. ככה המדרש אומר לגבי הזה. נחזור אלינו, ממשיכה הגמרא ואומרת מקום מספר 9, באמצע תנא בר כפרה, כל הקורא לאברהם אברהם, מי שאומר אברהם אבינו ולא אברהם אבינו, עובר בעשה. חמור, שנאמר והיה שמך אברהם. רבי אליעזר אומר עובר בלאו, שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברהם. הפוסקים לא פוסקים את זה להלכה, אבל הגמרא אומרת את זה, אסור לקרוא לאברהם אברהם. בסדר? בסדר לפה? מסביר הרב קוק בעין הים מקום מספר 10. הרגש הלאומי הוא רגש ישר טבעי באדם, קרוב למעלת אהבת המשפחה ועולה עליה במוסריותו. אדם נורמלי אוהב את המשפחה שלו. יש לו אישה, ילדים, הורים, דודים, אהבת המשפחה. זה רגש נורמלי, רגש טוב, רגש ישר, טבעי. אבל רגש לאומי הוא יותר מוסרי מרגש אהבת המשפחה. למה? למה? למה הרגש הלאומי לאהוב את הלאום שלך, זאת אומרת המשפחה? דבר שהוא יותר כללי, מצליח ממני יותר נשמה גדולה כדי לאהוב. משפחה זה טבעי, זה המשפחה שלי. בואו שאני אהוב אותם. אבל לאום זה משהו יותר, גם משפחה אתה לא בוחר, פה אתה. בקיצור, זה משהו יותר מוסרי לאהוב את הלאום שלך. על כן, גם אברהם ושרה ביותם אנשי יושר מעצם טבעם, נולדו מנשמה מאוד גדולה, היו דואגים לקיום הלאומי של אומתם והצלחתם, שכמו המצינו גם כן בשאר אנשים חכמים ואנשי מידות טובות מכל העמים. אברהם, אב לארם. כשהוא היה בארם, הוא אהב את העם שלו. עוד לא היה ממשרד בכלל, הוא דאג לעם שלו וקרב אותם ועשה מפעלי חסד למענם. מצוין, רגש לאומי זה רגש בריא. אבל ביות שנתעלו על ידי הרוח הנבואי ודבר השם אשר בא להם, כי לא זאת היא עדיין גמר תכלית האושר, כי האדם השלם אינו די שיצטמצם עצמו באושר ומתו, כי צריכו להשתדל להביא ישועה כללית לכל האדם אשר על פני האדמה. על כן נעשה אחר כך אב המון גויים, ושרה נעשית לכל העולם כולו, שהוא דבר נעלה ונשגב יותר מהצמצום הלאומי. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, אל תישאר בלאומיות שלך. תחשוב על כל העמים. אברהם נהיה אב להרם בלבד לאומי, הוסיפו לו אב לכל העולם כולו. הוא דואג לכל האנושות. גם היום בארץ יש מפלגות שמדברות יותר על הלאום, יש מפלגות שמדברות על האוניברסליות. זה וזה טובים. לא לזלזל במי שמדבר על דברים כלליים אנושיים. המטרה שלנו קודם כל לעצמנו, לאהוב את הלאום שלנו. אי אפשר לאהוב אחרים בלי שאתה אוהב את הלאום שלך. אי אפשר לאהוב את החברים לשבת את אשתך, זה לא אמיתי, זה לא בריא. אותו דבר, אנחנו אוהבים את הלאום שלנו, אבל לא לשכוח שיש אנושות. אנחנו צריכים לדאוג לאנושות מכל הבחינות. מבחינה חומרית, קל ואחר מבחינה רוחנית, קודם כל הלאום שלנו. אבל לא לשכוח. לפעמים יש שיח כזה ש... מדברים לא יפה על גויים. אומר רבי חיים ויטל, מי שמדבר או שונא גויים לא יכול להגיע לנבואה. זה לא הולך ביחד. מדרגה יותר גבוהה, אתה לא חושב רק על עמים אחרים ממך, אתה חושב גם בעלי החיים. צער בעלי חיים דאורייתא. לחשוב על בעלי חיים, לדאוג. ויותר גבוה צמחים, ויותר גבוה. סיפרנו פעם, רב אריה לוין נפגש עם הרב קוק בחולות יפו. ישנה. ואז הם הולכים ביחד, ואז אריה לוין כותב פרח. והרב קוק מזדעזע, למה אתה כותב סתם? למה לכתוב צמח סתם? כולו הזדעזע. כי יש לך חיות בכל דבר. ככל שאדם יותר מתעלה מוסרית, ככה מעגלי האהבה שלו יותר מתפתחים. בהתחלה קודם כל, מי הוא אוהב הכי הרבה? מצוין. את עצמו. מול את עצמו, איך הוא אוהב אחרים? הוא בעצמו לא מסתדר ולא מכיר. איך?
מי שלא את עצמו לא יכול להיות.
כן. עצמו, חכך המשפחה הקרובה, משפחה יותר מורחבת, עיר, עם, עמים אחרים, אנושות, בעלי חיים, כל ההוויה כולה. לכן אומר הרב קוק, כשאברהם הופך מאב לארם, אברהם לאברהם כולם כולו, להראות לך בעצם שהתפשטות של הרצון להיטיב לא רק לעצמם ולעומתם, לכל האנושיות כולה. למה מי שקורא לאברהם עובר בעשה, אברהם? כי הדבר הזה אומר, הוא נקרא 11. תנבר כפרה, כולה, קורא לאברהם עובר עשה, כי צריך להשריש, זה חשוב, זה דעה חשובה, צריך להשריש אותה באומה הישראלית. תחליט המטרה של הלאומיות של ישראל, אינם חוזקנו לעצמנו כבישת העמים וכיוצא בזה. דברים שכל העמים משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם. כולם מדינות מלחמות אחת עם השנייה, כובשות, אורגות. זה לא המטרה הזאת שלנו. כי מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלמות לכל העולם כולו. ולהגיד לכל מיני עמים לאומיים שבשם הלאום הרגו עמים אחרים. או השיא, בשואה הנוראית, היטלר עם אח שמו וזכרו. הלאומיות והתפיסת הגזע שלו גרמה לו להרוג את עם ישראל. אצלנו זה הפוך. אצלנו זה הפוך. על כן בתחילת בניינה, מה זה תחילת בניינה? תחילת בניינה פה למה מתכוון? לשורש, מי השורש? מי השורש? אברהם אבינו. תחילת בניינה של האומה הישראלית, שסוף מעשה מחשבה תחילה, היא בשביל תקנת ואהבת כל המין האנושי. ממש לאהוב את כולם. בסדר עד פה? מעולה. נסיים מקום מספר 13. בפרשה, ויאמר אליו, אני אל שדי אתהלך לפניי ויהיה תמים. עובר רבנו הרמב"ן, משמעות הציווי ויהיה תמים בזה הלשון. לומדים עכשיו את הרמב"ן. מצווה אחרת עוד בעניין הזה. כתם תמים תהיה עם השם אלוהיך, זה נאמר בספר דברים, אחרי הסערת השם לא ימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף. בעבר היו אנשים הולכים למעוננים, מנחשים, קוסמים, מחשפים, שיגידו להם עתידות, היום ברוך השם, אין כישופים. יש דברים אחרים, שטויות אחרים, אסטרולוגים וכל מיני דברים לא אמיתיים. אבל בעבר, הקדוש ברוך הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אל תלך לכל הקוסמים, מנחשים, אל תלך אליהם. אומר הרמב"ן, והעניין בשניהם שיאמין בליבו. כי הקדוש ברוך הוא לבדו הוא בעל היכולת בתחילה ובסוף. הוא היכול לעשות ולבטל, ולא ישמעו אל מעוננים ואל קוסמים או למנחש ומחשף. ולא יאמין שיבואו דבריהם על כל פנים, אחרי איזה אסטרולוג, אמר לך, יקרה לך משהו, אל תאמין. אבל יגזור בליבו שהכל ביד עליון העליונים. מי זה עליון העליונים? הקדוש ברוך הוא. שהוא אל, מלשון תקיף ובעל היכולת, והוא אל שדי עושה טובה שלא היה במזל, כפי שהתעלך האדם לפניו. וזהו שאמרו, צא מהצטגנינות שלך. בפרשה כמה פסוקים לפני כן כתוב שהקדוש ברוך הוא יצא את אברהם החוצה בלילה, אמרו לספור את מה? כוכבים. ציווי קצת מוזר, נכון? מי יכול לספור כוכבים?
זה כמו
בקטע אפקטיבית שדיברתי איתך לפני הסיור. כן. מי יכול לספור כוכבים? טוב, אבל לא אמר לספור את הכוכבים. ואז כתוב, הנה, הגמרא אומרת, אני קורא את הקטע השני, וכידי איתה שם בגמרא, מניין שאין מזל לישראל. בקצרה, המושג של מזלות, יש דפים שתמים בגמרא, מסכת שבת בסוף, ופזור בכל מיני מקומות בשס. מה זה מזל? אם אדם נולד במזל מסוים, היום מזל מעדי, מזל צדק, מזל שבתאי, כל מיני מזלות, אז יהיה לו, בהכרח הוא יהיה כזה. כלומר, המזלות קובעים לאדם את מה? את האופי שלו. ככה גמרא מסכת שבת אומרת, וזה מחלוקת, האם בעם ישראל זה משפיע, לא משפיע. אומרת הגמרא, וזה שבגמרא, מניין שאין מזל לישראל, כלומר השפעת כוחי ומזלות ויום הלידה שלך לא משפיע עלינו כל כך, שנאמר, ויוצא אותו החוצה. השם מוציא את אברהם. אמר הרב הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי? מי זה בן ביתו? אליעזר. האם הוא ירש אותי? כי לא לילדים. אמר לו, לאו, כי אם אשר יצא ממך, אל תדאג, יהיה לך ילד שלך. אמר לפני הרבה של עולם, נסתכלתי בהצטגנינות שלי, פרש רכי חוכמת המזלות, קשור לאסטרולוגיה, ואיני ראוי להוליד בן. לפי מה שאני רואה בכוכבים, אין לי סיכוי להוליד בן. אמר לעצם מהצטגננות שלך, אל תייחס לזה, שאין מזל לישראל. מה לקח? ללמדנו. שגם אם כל החכמים יודעי העיתים אומרים לו בבירור מה יעלה בגורלו, ומייאשים אותו שכבר עבד צברו ובטל סיכויו, אין שום צל של תקווה שיצא מאפלה לאורה ותזרח עליו השמש. כי מי שקובע מה יהיה בעולם, חדש ברוך הוא. גם הרופא אומר לך כזה, בבחינה כלכלית אתה מרגיש כל מיני קשיים שאתה בחיים, שידע שמי שמנהל את העולם זה ריבונו של עולם. אל יאמין להם וייאש עצמו חס ושלום, אלא יחזק אמונתו בקרבו, כי הכל ביד עליון העליונים. הקדוש ברוך הוא העושה, והוא היעשה לכל המעשים, וברגע אחד יכול להוציאו מן המצר למרחב, כשיעלה הרצון לפניו. כשהשם באמת רוצה, אז כל הדברים שגם אנחנו נראים מיואשים שאין סיכוי, הוא יכול להוציא מאפלה לאורה ומן המצר למרחב. שנזכה בעזרת השם. יום טוב לכולם.